טוב, אז היום אנחנו נעשה שיעור אחרון בסדרה של השיעורים מבוא לתנ"ך, מה שהתחלנו מתחילת השנה, ומפעם הבאה בעזרת השם אנחנו נעבור פשוט ללמוד ספר יהושע. אז אם אתם יכולים בבקשה לפעם הבאה תכינו פרק ראשון של ספר יהושע. פשוט לקרוא, סתם לקרוא. מי שיותר רוצה בעיון, אם מפרשים, זה ודאי יעזור, אבל כדאי שאתם תדעו את הפרק ראשון, זה קצר. טוב, אז היום שיעור סיכום של מבוא, ואולי כמה דברים אני גם אחזור על מה שדיברנו בפעמים הקודמות, ונמשיך הלאה. טוב, תארו לעצמכם שיום אחד נכד שואל את סבא שלו. סבא, ציני, סופר סתם. נכד שואל אותו, סבא, מה זה גמרא? אז הוא אומר, זה פירוש של חז"ל על תורה. ונכד שואל, ואיך הם ידעו לפרש? סבא אומר, הם למדו הרבה תורה ופרשו. מה שלא היה ברור בתורה, אז הם פירשו את זה. הוסיפו משלים, פיתחו את זה, הגיעו עד ההלכות, הרחיבו מצוות. אתה זוכר מה שלמדנו על רבי עקיבא, רבי טרפון, אז הם עשו את זה. ואז נכד שואל, ומאיפה הם ידעו את כל זה? הוא אומר, הם הבינו מעצמם, למדו, הם היו חכמים, נכון? תלמידי חכמים זה מישהו שהוא, או חז"ל זה חכמינו, זכרונם לברכה, הם היו חכמים, אז הם הבינו את זה מעצמם. עכשיו, לפי ההלכה, מה שסבא אמר לנכד שלו, זה נקרא שסבא הזה הוא אפיקורס. ואם, כמו שאמרתי לכם, הוא היה סופר סתם, אז לפי ההלכה, כל ספרי תורה שהוא כתב, סבא, צריך לשרוף. זאת הלכה. עכשיו, הייתי רוצה לחזור על דבריו של סבא, ואתם תגידו לי איפה הוא עשה טעות. ממתי מתחילה הטעות? מה לא בסדר במה שסבא אמר? כן, אני אחזור על דבריו. נכד שואל, מה זה גמרא? סבא אומר, זה פירוש חז"ל על תורה. נכד שואל, איך הם ידעו לפרש? סבא, למדו הרבה תורה ופרשו מה שלא היה ברור בחומש. הוסיפו משלים, פיתחו משם הלכות, הרחיבו מצוות. והם ידעו את כל זה. הם הבינו כי הם היו חכמים. רבי עקיבא, רבי טרפון, היו חכמים, אז הם הבינו מה שכתוב בתורה. כן, מה הטעות כאן? ממתי? אתה אומר ממשפט הראשון? נכון, נכון. כשסבא אומר שהגמרא זה פירוש חז"ל על תורה, זאת כבר טעות. אבל עדיין זה לא עושה אותו אפיקורס. אבל זאת טעות. כל מה שסבא בעצם אמר, הכל היה טעות, הכל לא נכון, כל מה שהוא אמר. אבל מה שעושה אותו לאפיקורס ממש, אם הוא מתעקש, כמובן, זה מדבר לא על אדם תמים, לא למד, לא דייק בלשונו, לא הסביר את עצמו, כבר הרבה אפיקורס, כן? זה לא ככה, כן? מדבר על אדם שזו שיטה שלו, שזו דרך, גישה, הוא מבין, והוא בוחר ככה להתייחס, אז זה הופך אותו לאפיקורס, מה הופך אותו? זה שהוא אומר שחז"ל הבינו פירשו את התורה על פי מחשבותם, על פי דבריהם, מהשכל, מחוכמתם. לכן הם נקראים חכמים. זה לא נכון. והטעות היא כל כך חמורה, שלפי ההלכה, כל ספרים שהוא כתב, סבא הזה, ספרי תורה, צריך לשרוף. אני רוצה להראות לכם את זה, שאתם תראו כתוב. לא יומן. עד שאתם מחלקים את הדפים, אני באותה הזדמנות אשאל אתכם, אתם יודעים בערך כמה עולה כל ספר תורה? כן. מה, $1,000? ספר ממוצע, ספר תורה ממוצע, 30,000-40,000 דולר, ממוצע, שוב כתוב טוב, כותבים אותו, כל ספר כזה כותבים שנה שלמה, נכון? פלוס מינוס, אתם יודעים שלפני שהסופר סתם כותב שם השם, הוא צריך לטבול במקווה, י' כ' ו' כ', טובל במקווה. כן, בסדר. זה כל מיני דברים. לכתוב ספר תורה, זה עבודה של שנה שלמה. תראו מה אומרת על זה הלכה. מקור אחד אצלכם. אומר הרמב״ם, כתבי הקודש כולם ופירושיהם וביוריהם, אסור לשורפם או לאבדם ביד. ומאבדן ביד מכין אותו מכת מרדות. זאת אומרת, זה חמור מאוד לשרוף ספר דברי תורה. זאת אומרת, מכת מרדות זה עונש כבד. במה דברים אמורים? בכתבי הקודש שכתבם ישראל בקדושה. אבל אפיקורס, ישראל, שכתב ספר תורה, שורפין אותו עם הזכרות, עם זה שכתוב שם י' כ' ו' כ' שבו. מפני שאינו מאמין בקדושת השם ולא כותבו לשמו, אלא שהוא מעלה בדעתו שזה כשאר הדברים. והואיל ודעתו כן, לא נתקדש השם ומצווה לשורפו, כדי שלא להניח שם לפיקורסים. ולא למעשיהם, אבל עובד כוכבים שכתב את השם, גונזין אותו, וכן כתבי הקודש שלו, שבלו, או שכתבן, עובד כוכבים, יגנוזו. זאת אומרת, אם עובד עבודה זרה כותב את שם השם, לא שורפים, צריכים לגנוז. לא זורקים לפח, אבל לא שורפים. אפיקורס שורפים. עכשיו, מי זה אפיקורס? יש כל מיני סוגים של אפיקורסים, יש הרבה סוגים. כאלה שהם נגיד תורת השם, כאלה נגיד שהם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, יש כל מיני סוגים, כל מיני הגדרות מה זה אפיקורס. אחת ההגדרות של אפיקורס זה מישהו שהוא חושב שחז"ל זה סתם, כותבים את הדברים שלהם מדעתם. תסתכלו, אומר על זה ספר דרושי הצלח, אומר ככה, במקור אחד א' אצלכם, הוא שם עושה דיון מה עשה את האפיקורס הזה, מה הוא עשה, האם הוא כפר בקדוש ברוך הוא, אומר לא, ברור שלא, אלא ודאי שהוא, אני קורא שורות מודגשות בלבד, אלא ודאי שהוא מפקפק אולי דין זה, זאת אומרת דין שקבעו שם בחכמים, אולי דין זה לא נאמר למשה בסיני. אז למה הם קבעו את הדין הזה? מעצמם, הם חכמים. ועל כן הוא אפיקורס, שאינו מאמין בדברי חכמים. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא מאמין בתורה, בקדושה של התורה. הוא רק לא מאמין בזה שחז"ל יודעים מה שהם יודעים ממשה רבינו, מהר סיני. זה נקרא אפיקורס. כן? דרך אגב, אני גם שמעתי את הסיפור, מכיר שעושים את זה בפועל, זה לא תיאוריה, מה שקראנו פה זה לא באופן תיאורטי, זה בפועל קרה. אם יש לי חבר שהיה תלמיד של רב צבי יהודה, והם ישבו ביחד, שם קבוצה של תלמידים, בבית של רב צבי יהודה, וישבו ולמדו תנ"ך, ופתאום רב צבי יהודה שם לב על התנ"ך שהיה ביד של החבר שלי, הוא אמר לו, אלי, תן לי בבקשה את התנ"ך שלך, להסתכל, יחזיר, אומר, תלך תשרוף אותו. אז הוא שאל, מה? לשרוף תנ"ך? הוא אומר, כן. למה? הוא אומר, כי התנ"ך הזה, זה שהיה, מי שהדפיס אותו זה קבוצה של יהודים בעד אותו איש, שם ג'וז פור יושקי, שם יש כל מיני כאלה קבוצות. ולכן צריך לשרוף אותו. אז הוא אומר, כן, הוא אומר, לגנוז, הוא אומר, לא, זה יהודים. יהודים. אז הוא אומר, תלך תשרוף, הוא אומר, איפה? הוא אומר, שאל אותו, מתי? הוא אומר, עכשיו, 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 באמצע שיעור, תלך, תשרוף את התנ"ך. הוא אומר, איפה? הוא אומר, אצלי במטבח, כנס שם, תשרוף. והוא, החבר הלך, ושרף את התנ"ך בבית של הרב צבי יהודה. וסיפורים אמיתיים, מהחיים. זה לא, אתם יודעים, כאילו, תיאורטית. זה הכל בפועל. זאת אומרת, אנחנו מבינים שקדושת התורה מתגלית בשתי פרצופים, שני מימדים. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ושניהם, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ניתנו למשה רבנו בהר סיני. וכל אחד מהם בפני עצמה חסרה ואין לה קדושה. תורה שבכתב, שהיא מנותקת באופן מובהק, באופן עקרוני, מתורה שבעל פה, אין לה שום קדושה. זאת קדושה שלה פחותה מהקדושה של עיתון של אתמול. כי עיתון של אתמול לא חייבים לשרוף. ספר, תורה. שהוא באופן עקרוני מנותק מתורה שבעל פה, אין לו שום קדושה, זה סתם, סתם נייר, שמזיק אותו. גם דבר שלא סתם נייר, אלא דבר שמזיק. ואותו דבר גם הפוך. רק התפעלות וערך ואהבה של הגמרא בזלזול באופן עקרוני מהתורה שבכתב, גם בזה אין קדושה, וזה בעצם פרופסור לתלמוד. זה לא תלמיד חכם, זה אין בזה שום קדושה, כלום. זה לימוד תואר שלישי בתלמוד. ולכן חז"ל אומרים שתורה שבעל פה, דהיינו גמרא, משה קיבל בהר סיני. כמו שמשה קיבל תורה שבכתב, ככה הוא קיבל תורה שבעל פה בהר סיני. אומר על זה רש"י אצלכם מקור 2, תסתכלו, הוא אומר שם על ספר ויקרא, והתורות, אומר, אחת בכתב ואחת בעל פה. מגיד, שתי תורות, כן, שם מסופר על שתי תורות, מגיד שכולם ניתנו למשה בסיני. מה זה אומר? האם זה אומר שבמעמד הר סיני, משה רבנו קיבל בהר סיני שם סיפורים על קמצא ובר קמצא? אז לא. כן? זאת אומרת, מסכת גיטין לא ניתנה בהר סיני כמו שהיא. ולא כתוב בהר סיני, משה לא קיבל, כשהיה כתוב שם על רבי יוסי ועל רבי נתן ועל ריש לקיש. ודאי שזה לא מה שמשה קיבל בהר סיני. משה קיבל בסיני אופן, דרך, צורה, איך נכון לפרש את הפסוקים, את החומש גם, אבל גם אופן איך להסתכל, איך תורה מתגלית בעולם בצורה של תורה שבעל פה. זה שני צינורות, שני דרכי גילוי אלוקי. יש גילוי שניתן לכתבו, יש גילוי שלא ניתן לכתבו, אבל שניהם הופיעו כדבר אחד. לא שתורה תנ"ך או תורה שבכתב יותר עליונה מתורה שבעל פה, ותורה שבעל פה היא בעצם רק פירושים, רק... לא, זה לא ככה. זה שתי אופנים של התגלות אלוקית. צד פן בכתב, פן בעל פה, שכל אחד מהם חסר משמעות. אלא הם ביחד. כשמשלימים זה את זה, אז יש הסתכלות נכונה והבנה נכונה על תורת השם, כי התורה, זאת אומרת, התורה עם הידיעה, היא כוללת בתוכה צד בכתב וצד שבעל פה. אולי אני יש לי זמן לכם לסוף השיעור, אז תשאלו שאלה. אז ולכן, מזה אנחנו מגיעים למסקנה, שכשאנחנו מדברים על מה שנקרא פשט הכתוב, דבר הזה הוא לא קיים. פשט בפני עצמו, ללא רמז דרש סוד, פשט התורה, באופן מוחלט, כן, באופן עקרוני, מנותק משאר המדרגות של הופעת התורה, זה דבר שאין לו שום קדושה. אין כזה דבר פשט. פשט התורה, פשט הפסוק, מה שכתוב, וזהו. תורה ניתנת להבנה על ידי פרדס. פרדס הרמות, פרדס הפירושים, פרדס ההבנות. כל פן הוא אופן מסוים של כל הדברים האחרים. כמו שאנחנו דיברנו באחד השיעורים, אם אתם זוכרים בהתחלה, שהסוד בלבד כדבר בפני עצמו הוא חסר משמעות, הוא לא אמיתי, הוא לא נכון. ככה גם פשט בפני עצמו הוא לא נכון ולא אמיתי. אי אפשר להבין פשט התורה בלי חז"ל. זאת אומרת, כשאדם באופן עקרוני אומר, אני לא אכפת לי מהפירושים, מה שכתוב פה בפסוק, אז הוא לא לומד תורה ברגע הזה. תסתכלו, כמו אומר הפסוק במקור 3, מספר דברים פרק ז', אומר שם פסוק ט' ז', ואכלת את כל העמים אשר השם אלוקיך נותן לך. יש מישהו שיכול להסביר לי מה פשט הכתוב? מספר דברים. מה פשט פה? אין פשט. נכון, פשט שאין פשט, נכון. אי אפשר ללמוד תורה בלי חז"ל. אנחנו ודאי נגיע לטעויות חמורות ודברים מפלצתיים, דברים לא נכונים, שהם רק מזיקים את החיים שלנו, רק יזיקו לנו. ולכן רש"י מבדיל בין פשוטו ובין משמעו. כן, רש"י לפעמים אומר כמשמעו, לפעמים כפשוטו, ולפעמים אומר פשוטו כמשמעו. זאת אומרת, שיש הבדל בין פשוטו למשמעו. אם פשוטו כמשמעו, סימן שזה לא אותו דבר. יש משמעות הפסוק, ויש משמעות, אבל זה לא... אבל אין לזה... לא מתחילים כאן אפילו... לימודים, כן? לימוד. אין לימוד תורה. יש משמעות. משמעות, אתה קורא, כן? משמעות שאתה צריך להיות קרניבל. זה המשמעות של המקור 3 אצלכם. אבל זה לא לימוד תורה. לפעמים פשט מתאים למשמעות. ואז רש"י יגיד לכם פשוטו כמשמעו. אבל זה לא אותו דבר. וכל מה שאנחנו זוכרים ויודעים, ביטוי מפורסם, שאומר שאין נקרא יוצא ידי פשוטו, מידי פשוטו, כן, שהכלל הזה הוא לא כלל ברזל, ודאי שיש מקרים ויש דברים שמקרא יוצא מדי פשוטו. זה לא תמיד. יש דברים כאלה ששם אין פשט, אין פשוטו. אומר על זה אנציקלופדיה תלמודית, אצלכם במקור 4, תסתכלו. במקום שמסתבר מצד הלשון שהמקרא הוא לא כפשוטו, הדרשה מוציאתו מפשוטו. זאת אומרת, יש כזה דבר. וכמובן שגם גמרא, זאת גם תורה שבעל פה, אם אין קשר עם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה זה לא דבר אידיאלי ומזיקה. כמו שאנחנו יודעים שהיה בגלות, היה נתק די גדול בחלק מהפזורה בגולה של עם ישראל. היה נתק גדול מלימוד תנ"ך, והיה ריכוז בעיקר על לימוד גמרא. זה הביא להרבה עיוותים. למשל זה שארץ ישראל זה הדבר שלא לא היה מובן מאליו שצריך לעלות לארץ ישראל. או יחס ל... כמו שאנחנו דיברנו באחד השורים, שאומר שם, כי תצא למלחמה על אויביך, אז כיוון שיש ריכוז כל כך גדול על תורה שבעל פה בלבד, אז מיד מפרשים את זה, כי תצא למלחמה, שזה מלחמה על יצר הרע. והיה ניוון גדול בכל הצדדים הלאומיים והבריאים של עם ישראל, הכל התרכז רק ברוחניות. זה בגלל שהיה ניתוק מהפשט. מזה אנחנו מבינים שכל ניתוק בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, זה ניתוק שהוא מזיק. זה דבר שהוא, כמו שחז"ל קוראים לזה, סם המוות. חומש, תורה או תנ"ך, שאנחנו עומדים ללמוד אותו בעזרת השם לפעמים הבאות, בלי נדר. אם לומדים אותו בניתוק מדברי חז"ל, זהו סם המוות. ולכן ההלכה אומרת שצריכים לשרוף אותו. זה רק מזיק. ואתן לכם דוגמה. עין תחת עין. מה הפשט?
ממון.
ממון? זה הפשט? אפשר.
לא, הפשט. עין תחת עין. מי שהוציא לי את העין, אני אציא לו בחזרת עין.
כן. זאת אומרת, זה מה שהתורה מלמדת, נכון?
כן.
זאת אומרת, אתה נוסע באוטו, עושה תאונת דרכים בטעות, והוציא למישהו שם עין, אז עכשיו, לפי ההלכה, אז עכשיו יבואו ובית דין יעקרו לך את העין.
זה משהו ישו אמר.
ככה
אני פעם קראתי שזה היה טענות שלו.
כן. זה לא יעלה על הדעת. אתם מבינים? זאת אומרת, אין דבר יותר ברברי. זאת אומרת, ברוך השם שאנחנו לא חיים היום את התורה הזאת. טוב שזה לא מדינת הלכה, אחרת כל אדם שהיה עושה את זה, היו לפי הלכה, היו מוציאים לו עין, זה נשמע לכם הגיוני.
היו הרבה אנשים בלי עיניים.
כן, היו הרבה אנשים בלי עיניים, נכון. כן. אז מה זה כן? זה המשמעות של דבר הזה, לפי תורה שבעל פה, זה צ'ק תחת עין. צ'ק. זאת אומרת, מה יוצא לפי תורה שבעל פה? כשאדם עשה תאונה, אז חלילה לא עלינו, הוציא למישהו עין, ואז באים ואומר, מה קרה? אומר לו, מה הבעיה? בסך הכל הוצאתי לך עין, זה לא יותר מזה. כמה עולה עין? הרי אתם יודעים שכל האיברים שלנו, הם עומדים אותם בסוכנות ביטוח, שם כאילו הביטוחים הם עומדים, לכל איבר יש מחיר.
זה סטנדרטי.
כן, זה סטנדרטי, נכון. כמה עולה עין לפי ביטוח? בערך. 300 אלף שקל בערך, אני מתאר לעצמי. נכון? אפילו פחות. אז הוא אומר, מה אתה כל כך מתרגש? מה קרה? זה סך הכל בושת, שבט, צער, ריפוי, וזהו. אני אתן לך את זה, יוציא לך צ'ק, לא קרה כלום. גם אם אני, בסדר, נתתי מכה, הוצאתי לך עין. זה סך הכל צ'ק. ואם אדם שהוא עשיר, אז מה אכפת לו? אז הוא יוציא לך עין, זה הכל. אם זה לא יעלה על הדעת, שתורה שלנו אומרת, כסף תחת עין. לא ייתכן שזה מה שאנחנו מלמדים. כסף תחת עין. תמיד, אפילו לא אפשר לעשות לזה אדם הזה כלום. מבחינה הלכתית, לא לשים אותו לכלא, לא לתת לו מכות, ולא, לא, לא, כלום. מה קרה? רק הוצאתי לך עין, לא יותר מזה. כל הבעיה, בבקשה, כך, לך, נגמר הסיפור. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים פשט התורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, אז זה דבר נורא ברברי, שבאים לבן אדם מוצאים לו עין. ואם אתה לוקח רק את התורה שבעל פה, בלי תורה שבכתב, אז זה דבר נורא אכזרי, זה פשוט מפלצתי. זה בא לי להוציא לך עין, אני אוציא ורק משלם לך כסף וכלום, לא עושה כלום. לא עושים לו כלום. ורק כשהם יהיו ביחד, כשהם מתאחדים ביחד, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בנפשנו נוצר מין רושם כזה, תחושה כזאת מתעוררת, שזה משהו נורא קרה כאן. קרה כאן משהו אסון. שהיה צריך באמת להוציא לך עין, זה מה שהיה מגיע לך. אנחנו לא נעשה את זה בוודאי כי זה דברים לא מגיעים לידי ביטוי, אבל זה בעצם מה שהיה מגיע לך. בפועל אתה תשלם כסף, אבל זה לא צ'ק תחת עין. זו תחושה בסיסית, פנימית, של משהו נורא. כן, בבקשה.
אז למה לא לשלם למישהו הרג את מישהו שישלם? כמה יבדו לב בשוק? שישלם.
טוב, אתה עכשיו שואל על דברים אחרים, איך אנחנו פותרים. באמת, יש מקרים שמשלמים. נכון, יש. באופן כללי לא, אבל אנחנו עכשיו לא בודקים עכשיו כל הפירושים של התורה. אני עכשיו רוצה להראות לכם איך זה עובד, איך תורה שבכתב ותורה שבעל פה משלימים זה את זה, וכל אחד בפני עצמו הוא חסר, הוא לא אידיאלי, הוא לא... זאת המטרה של הלימוד. כשאנחנו לומדים תורה לשמה, אז מטרת הלימוד זה לנסות לאחד את שתי התורות הללו. אם אתם זוכרים, אני פעם הבאתי לכם דוגמה על שתי מפות לאוצר, כן? יש מפה לאוצר. כשאתה מסתכל על המפה, יש דרך מצוינת איך בדיוק מגיעים שם לג'ונגל, ובפנים יש תיבה אוצרות, ואתה יכול למצוא שם. בעיה היא, והמפה מדויקת, מאוד מאוד מפורטת, בדיוק איך מגיעים. בעיה היא שכל מי שהלך לפי המפה הזאת, אף אחד לא חזר. למה? כי יש מפה נוספת, מפה אחרת, מפה של מכשולים. היא מפה שקופה, לא מצויר עליה כלום, רק מכשולים עצמם. כשאתה שם שתי מפות אחת על השנייה, אז אתה רואה שיש שם ביצה, ויש שם קבוצה של שודדים, ובמקום אחר יש שם בור, ובמקום אחר יש שם מלכודת ש... ואז אתה רואה בדיוק איך ללכת, ואז אתה מגיע לאוצר. אבל אם אתה הולך רק לפי מפה השקופה, מפה של מכשולים, אתה אף פעם לא תגיע. ואם אתה הולך רק על פי זה, אתה ודאי תטעה. לכן, אנחנו לא, אף פעם בעצמנו לא מפרשים את התורה. אדם לא פותח חומש, קורא ומפרש מה שכתוב שם. או חומש או תנך, ומפרש מה שכתוב. אלא אנחנו עושים, אנחנו מנסים להבין מה שכתוב בחומש או בתנך, על פי חז"ל בלבד. ומה זה אומר? שאנחנו שואלים את עצמנו, מאיפה אני יודע מה שאני יודע? נגיד, אני עכשיו לוקח חומש, קורא, ואומר מה שנראה לי. האם זה תהיה, האם זה תהיה תורה שבעל פה? אז זה לא. כי מאיפה אני יודע מה שאני אומר? זה נראה לי. בסדר, אם זה נראה לי, אז סימן שאני עכשיו התרכזתי ואני לומד רק צינור אחת, רק תורה שבכתב. אם זה תורה שבכתב, אז אתה הולך לפי מפה אחת, ואתה ודאי תמות ככה. כן, בבקשה.
על פי שורשי השפה, זאת אומרת, כל הדקדוקים וכאלה, אז הרבה פעמים מפרשים על פי זה. זאת אומרת, אדם שיודע דקדוקי הלשון יכול להגיע לאיזושהי הבנה.
ואיך אתה יודע שדקדוקי הלשון הם, הם מגיעים להבנה נכונה? מי משתמש בזה?
גם רבנים משתמשים בזה.
יפה. אז זה בדיוק, בדיוק מה שאני רוצה להגיד. כשתלמידי חכמים מפרשים את התורה, הם מתבססים על מה שהם למדו מרבותיהם, 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 עד משה רבנו בהר סיני. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אני בא, פותח חומש, קורא, ומה שנראה לי אני אומר. זה יהיה תמיד צינור אחד, זה תמיד, תמיד יהיה תורה שבכתב בלבד. אין בזה צינור שני, אין זה מפה שנייה. אני ודאי איתה. לכן זה לא נכון לפתוח תנך ולהסביר מה שאתה חושב. אלא אם כן, כל מה שאתה מסביר זה מבוסס על, כמו שאתה אומר, רבנים, רבנים על רבנים, רבנים על רבנים, תלמידי חכמים, עד משה רבנו. ואז ההסבר שלך הוא הסבר לא שלך, זה הסבר של משה. שהגיע ליהושע, מיהושע לזקנים, מזקנים לנביאים, הנביאים זה אנשי כנסת הגדולה, מאנשי כנסת הגדולה זה הגיע הלאה עד, עד הזוגות, התנאים, המוראים, מהמוראים, סבוראים, גאונים, הגיעו עד, 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 הרב, עד מכון מאיר, עד ימינו. ואז אתה עוסק בתורת חיים, ואם לא, אז כשאתה פותח את החומש או תנך ואתה מסביר את זה, אתה עוסק בסם המוות. זה, לכן זה צריך לשרוף את, את הדברים עליו. כן, בבקשה?
לפי מה שהרב אומר, צריך להיות פירוש אחד לתנ"ך, פירוש אחד לחומש. איך קורה שיש חידושים שונים? אם כולם שומעים...
פירוש אחד. יכול להיות שמשה, משהו דרך שהוא קיבל, הוא הסביר בכמה אופנים. ולא יכול להיות, אנחנו יודעים את זה, בשבעים פנים, שבעים...
אז
לא,
אז
היה
צריך להיות כמה אופנים קבועים.
נכון, אתה צודק, בדיוק, יש כמה אופנים קבועים, בדיוק מה שאמרת. יש רק 70 פנים לתורה, אין 71. אין פן 71 לתורה, יש רק 70.
הכוונה שלי
שאמורים
להיות רק 70 מפרשים, לא יכול להיות
שיותר משנה. זה כמו שיש 7 תווים, משבע תווים אפשר להגיע לאין ספור צלילים. נכון? זאת אומרת, קומבינציה ביניהם. אתה מגיע לאין ספור צלילים, אז ככה יש לך 70 תווים שאיתם אתה יכול להגיע לאין ספור פירושים. אבל כל פירוש, כל תו, כל צליל, הוא מותאם להרמוניה שלמה של, 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 של הפירושים. ואם זה לא מותאם, אז מיד זה צורם, כולם יגידו, זה צליל, זה מזויף, זה צליל צורם, זה לא נכון, זה לא הרמוני. כן, בבקשה.
אני מדבר הרב שבסופו של דבר המטרה ללמוד את התורה, המטרה ללמוד את התורה זה ללמוד אותה בכל הפרדס שלה. עכשיו יש דרך להגיע לדבר הזה, מטרה מאוד גבוהה. שבסופו של השני רוצה ללמוד תורה בצורה פשוטה, שטחית. זאת אומרת, אני פותח את התורה ורוצה ללמוד את הפשט שלה, אז איך אני עושה את זה?
כן, נכון, זו שאלה טובה מאוד. אז איך אני כן לומד פשט התורה? אני לומד אותה וקורא, כל הזמן אני מחזיק בראש שכל מה שאני רואה, מה שאני קורא עכשיו, אני לא מבין מה שכתוב.
גם עם רש"י?
הרש"י זה כבר תורה שבעל פה. אתה כבר מתחיל, יש פה שתי צנרות, אז זה בסדר. לא, אז זה מה שאני מסביר, זה תורה שבכתב, רש"י, תורה שבעל פה, רש"י קיבל מרבותיו עד משה רבנו, איך להסביר את הפשט הזה. ואז אם אני קורא חומש עם רש"י, אני מבין פשט התורה, במובן מסוים. זה דרך אגב הכוונה, מה זה פשט התורה. פשט זה שאתה מבין את זה עם איך שמפרשים הבינו את התורה. לא איך שאתה מבין. כי מה שאתה מבין, אם אתה לא קיבלת את זה ממשה רבנו, אז אתה מבין רק תורה שבכתב, וזה ודאי תהיה סם המוות. אז תורה שלך שאתה מבין אותה צריך לשרוף.
זאת אומרת, 70 פונים לתורה על פי עקרונות שהתקבלו ממשה
רבנו. כן. בדיוק. כן,
בבקשה. אז אם כך, איך יש מקום, אז איך בן אדם מגיע למצב שהוא יכול לחדש דברים בתורה?
לחדש, יש תמיד גוונים, כמו שאני הסברתי לו קודם. יש, אתה יודע ש... עד עכשיו נכתבו אין ספור מנגינות, נכון? אתה יכול לחדש מנגינה חדשה שאף אחד לא ילחין קודם. עכשיו על המקום אתה יכול להמציא את איזושהי מנגינה. איך אתה מחדש? הרי יש רק שבע אפשרויות. נגיד, אנחנו אומרים על היש, האמת היא שיש יותר משבע, אבל נגיד, ניקח את הדבר הבסיסי. רק שבע תווים, לא, הקומבינציה, ההרכבים של התווים הללו, הם נותנים לך אין ספור אפשרויות, חידושים של המנגינות שאף אחד לא ילחין אותם עד עצם היום הזה. זאת אומרת, אין ספור. אז יש הרבה חידושים, רק כל חידושים הללו הם מבוססים על כללים שקיבל משה בהר סיני ומסר אותם לעם ישראל עד ימינו. ואז זה לימוד תורה. רק אז. לא ואז, אלא רק אז זה לימוד תורה. זאת אומרת, כל דבר שאדם אומר ואין לו, הוא לא יכול להראות איך אמירה שלו בתורה, איך היא מגיעה בדיוק באופן ישיר לחזל, שחזל מסבירים את התורה, אז זה לא לימוד תורה. אני אתן לכם דוגמה. פעם אני שמעתי מישהו נתן שיעור בתורה ואמר שאנחנו היום לובשים תלית בגלל שחרטומים במצרים ככה היו מתלבשים. אצל כהני דת של מצרים, הבגד שהם לבשו זה היה תלית. ותסתכלו באמת, הם מביאים שם דוגמה מהתותנחמון. אתם ראיתם פעם את התמונה של תותנחמון? אתם יודעים מי זה תותנחמון? זה כזה פרו שמת בגיל 18. שהוא היה מזהב, כזה, פנים שלו מזהב, וככה כל התמונה שלו. אז שימו לב, אצל פרו, מעל ראשו, יש מין כזאת כמו אילה, והיא מפוספסת עם הפסים כחולים ולבנים. ויש עוד הרבה פסלים של פרונים, שהם הלכו עם הטלית, כאילו כמו מין כזה, כאלה פסים לבנים ו... אז הוא מגיע למסקנה, על פי זה, שפרו הוא היה נחשב שם כהן גדול, באמת יש לזה מקורות שזה נכון. פרונים הם היו לא רק מלאכים, הם היו גם כמו כהן גדול לעבודה הזרה, או הם היו כמו אלים בעצם, כן? וכל הכהונה שלהם הייתה הולכת עם טלית כזאת, וטלית במקור היא לא שחור, לא פסים שחורים כמו היום, אלא במקור הם תלית פסים כחולים, כן, שזה ה... אז אנחנו היום לובשים תלית לזכר התליתות שלבשו כהנים של מצרים. ולכן עם ישראל הולך עם התלית. זה נשמע לכם הגיוני ההסבר הזה? לא, ודאי שהוא הגיוני. ודאי שזה הגיוני מאוד. למה זה לא הגיוני? זה ועוד איך הגיוני. זה פשוט לא אמת, אבל זה הגיוני מאוד. כן, אתה רוצה, עבד רוצה להיות כמו זה, כמו שאתה ראית שם, לא יודע אם אתה פעם ראית כאלה מלצרים שבמסעדות כתובות, הם הולכים ככה עם הבגדים של גנרלים כאלה, כאילו, כן, זה... או מישהו שם משרת כזה, עומד בבית מלון כזה, אז שמים עליו כאלה כפתורי זהב, כן, כמו מלך כזה. כן, ודאי שזה החלום של עבד להיות כמו המלך. בטח שזה הגיוני. רק שזה לא אמת. איך אני יודע שזה לא אמת? אולי זה כן היה ככה. אולי זה כן, בפועל, ממש, תכלס, ככה זה היה. איך אני יודע שזה לא אמת?
חזל לא אמרו לנו.
נכון, רק סיבה אחת. חזל לא אמרו לנו דבר הזה. יכול להיות שבאופן ריאלי, פיזי, כן, זה היה אולי כן ככה. אבל אין אף אחד בחזל שאומר לך את זה. סימן שכל מה שהאיש הזה דיבר, דברים שהם כן היו מותמים, כן היו מבוססים על דברי חזל, כל זה היה תורה, 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 פתאום, אופ! ואז הוא ממשיך, וברגע הזה הוא אמר שם שטויות שלו על התלית, עם פסי תחלת. ברגע הזה הפסקתם ללמוד תורה. אם אצלו זה, מי שאמר הוא סתם אומר שטויות. זה לא נקרא אפיקורס. אפיקורס זה מישהו שאצלו באופן עקרוני, הוא לא מקבל דברי חזל, הוא נלחם, הוא נגד דברי חזל. אז זה נקרא אפיקורס. הוא אומר שחזל יודעים הכל מחוכמתם. חזל היו אנשים חכמים, ראו שיש פה בעיה מסוימת שם בתורה, שנגיד שם כתוב בפרשת שם, בפרשת שמות, שבני ישראל ירדו למצרים 70 נפש, ואז הוא סופר בשתי פרשויות הקודמות, ששם יש רשימה של אנשים שירדו למצרים, ואז אתה מגיע למספר 69, נכון? אתם יודעים את זה. שאתה סופר שמות של אלו שירדו למצרים, מספר 69 ולא 70. אז איך אתה מפרש את הסתירה הזאת? יש פה הרי סתירה. באקדמיה יגידו שהם לא ידעו לספור, שלא דייקו, אולי הם ידעו רק שבע, לא, כאילו, היו אנשים פרימיטיביים, הם היו עבדים משוחררים שברחו. הם לא ידעו לספור כל כך טוב במתמטיקה, אבל הוא יגיד, לא, אז מה חז"ל עושים? אומרים, יש פה סתירה, אז מה, איך נפתור את הבעיה הזאת? נגיד שיוכבת נולדה בין השמשות, שם הייתה מישהי בהיריון, ואז, וככה באמת תראה שאומר, זה חז"ל אומרים. וזה באמת, היא נולדה בין השמשות, והיא המספר 70, ואז אתה פתרת את הבעיה. על סמך מה פתרת את הבעיה? היה לך משהו סתירה, אז אתה המצאת איזשהו תירוץ, וזה התירוץ, זה תורה שבעל פה. אז גישה הזאת היא גישה אפיקורסית. זה נקרא להיות אדם אפיקורס, שהוא חושב שחז"ל אומרים את זה מה שנראה להם. ואנחנו מבינים שהם אומרים רק אותם הדברים שהם מבוססים על אותם הכללים שהם קיבלו מרבותיהם עד מעמד הר סיני. זאת גישה שלנו. ולכן כל אמירה שאני אגיד לכם פה, או מישהו אחר יגיד לכם, אתם תמיד יכולים, רשאים, ואפילו טוב, שאתם תמיד תשאלו, מניין לך את זה? מאיפה אתה יודע? איפה זה כתוב? מה המקור? שהתלית איזה? זה היה, כמו שפעם אמרה שולמית אלוני, שדוד המלך ויונתן הם היו בעלי נטיות הפוכות. דוד המלך היה עם נטיות הפוכות, חס וחלילה. איך את יודעת את זה? כתוב, בפירוש, פשט הכתוב, שהוא אוהב אותו יותר מאהבת נשים, זה כך כתוב בפסוק. אוהב יותר מאהבת נשים. זה מה שאני מבינה. זה כתוב בפירוש. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה ההבדל בין מה שהיא אמרה או מה שהוא אמר על תלית עם הפסים. למה מותר לו להמציא את השיטה שלו ולהסביר את הדברים שלו ולה אסור? מה ההבדל? אתם יודעים, זה שהיא לא מחוברת, אז גם היא תשים כובע. מה, כובע לא קובע. אתם יודעים, זה שיש לי זקן, זה לא הופך אותי למישהו שמעביר את התורה. כי היא אמרה, ואני אמרתי, למה פירוש, דרך אגב, היא שאלה, למה פירוש שלי פחות טוב מפירוש של רב נתן שם, אני חושב, אם אני לא טועה, שם, היא אמרה שם מישהו מהרב שגר, שחי בזמננו, רב של נגיד שם. מה ההבדל? מה ההבדל בינינו? או, הסיבה אחת ביחידה, זאת בגלל שהיא אישה והוא גבר והוא יש לו, והוא ככה יושב והוא אומר ככה, זה בטח עושה תורה. זה לא עושה תורה. זה שאתה מתנדנד וזה שאתה דופק וזה שאתה אומר וכל כזה. זה לא תורה. זה לא אומר כלום. כן, כמו שהוא אומר, כובע לא קובע, מעיל לא מועיל, והזקן יש גם לתייש. זה לא הופך אותי למעביר תורה. יש רק דרך אחת שאני יכול להעביר תורה. זה כשאני מבסס את הלימוד שלנו על דברי חז"ל, על מקור. אני משתמש בתורה שבעל פה, ופה אדם, כאילו שמעביר שיעור, הוא באמת כמו שאמרתי, הוא מעביר שיעור. בעם ישראל ברוב הדורות, עד לא מזמן, ועד היום בעצם, הרבה שאומרים, אדם שהוא מוסר שיעור. הוא לא נותן שיעור, הוא מוסר שיעור. מתי? ככה מדברים בשפה היומיומית. מתי אתה מוסר שיעור, או מי מוסר שיעור, ככה מדברים. למה הוא מוסר? למה הוא לא נותן שיעור? כי הוא לא נותן מעצמו. ואני חושב שזה מאוד חשוב להבין את הנקודה הזאת. אז לסיכום, מה שאני רוצה לומר, זה שאנחנו בשיעורי תנ"ך, נשתדל להתבסס על שלושה עקרונות, שזה בעצם סיכום כל מה שדיברתי על עכשיו, סיכום של סיכום. אנחנו לומדים את התורה שאנחנו זוכרים כל הזמן, מחזיקים בראש, שמאחורי המילים הללו שהם נמצאים פה, יש מאחורי זה אין סוף. זה לא מה שאנחנו קוראים פה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מאחורי הפסוק הזה יש אין סוף. והפסוק שמופיע לפנינו הוא לבוש, לבוש בלבד. כמו שאצלכם זה מופיע במקור חמש, ואנחנו למדנו את זה בפעמים הקודמות, בשיעור הראשון שלנו, בתחילת השנה, שזה לבוש בלבד. ומי שלא מבין שזה לבוש, אז תורה היא מתה, היא לא חיה, היא לא מביאה אותו לחיי עולם הבא. ועל זה אומר פה מאוד ביטוי, מאוד חריף, כאילו, אדם שהוא לא מבין כשאתה קורא על סיפור על יהושע בן נון ועל רחב ועל אחן וכל כל מה שמתרחש שם, כשאתה קורא את הדיאלוג, דו-שיח בין נגיד יהושע וכלב בן יפונה בספר יהושע, שאתה מבין שאתה קורא רק מעטפת חיצונית, זה רק ביטוי, רק לבוש של משהו יותר, הרבה, הרבה יותר עמוק, הרבה אינסופי, אדיר, נשגב, שעומד מאחורי הסיפור הזה. ולא את הסיפור הזה אתה לומד, אלא מה שעומד מאחורי הסיפור. וזה חז"ל מסבירים לנו. מה מסתתר שם, ולא מה שהוא דיבר, מה שאמר שם. מי שלא מבין, כמו שאומר פה במקור חמש, בואו נקרא את זה עוד פעם, אמנם קראנו את זה, אבל נקרא את זה עוד פעם, בשלוש שורות מלמטה. מקור חמש, שלוש שורות מלמטה ככה. האורייתא, דיברה להו וברא ולמין כולהו, שתורה שעל ידה נברו כל העולמים כולם, וקיימים בגינה, וקיימים את העולמים הללו, כל העולמות, כל החלל, כל הקוסמוס, שעומד בזכות התורה. על אחת כמה וכמה, כיוון שדנחתה, היא על, כיוון שהיא מופיעה, מורידה, יורדת לעולם שלנו, אליו דמתלבשי בלבוש, בעני לבושי דה אלמה, אם תורה לא הייתה מתלבשת בלבושים, בדיבורים, בניסוחים, בסיפורים, לא יכלין אלמה להסבל, והעולם לא יכל להתקיים, לסבול את התורה הזאת. ועל דה, היי סיפור דאורייתא, דהיינו, שעכשיו מלאך בא ואומר ליהושע, שאל נא לך, מעל רגליך, כי עד... כשהוא אומר לו את הדבר הזה, זה סיפור דאורייתא. לבוש דאורייתא יהיו. זה רק לבוש שבא להגיד משהו, דברים נוראים, עצומים, שמסתתרים מאחורי זה. ומאן דחשיב דאי לבושה, מי שחושב שהלבוש הזה, היא אורייתא ממש, זה ממש תורה עצמה, ולא מילה אחרה, ולא דבר אחר, טיפח רוחי, ולא יהיה לחולקה באלמה דעתי, ולא יהיה לו חלק לעולם הבא. בגין כך אמר דוד, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אז זה כלל ראשון. כלל ראשון שאנחנו מבינים שטקסט הוא לבוש בלבד. כלל שני, זה ש... תורה מספרת לנו מהות האירועים, ולא התרחשות העובדתית מה שקרה. לפעמים זה מתאים להתרחשות העובדתית מה שקרה, אבל לא זה עניין של התורה. היא מספרת מהות ההיסטוריה, ולא את ההיסטוריה. תורה היא לא פרוטוקול של אירועים שקרו בעבר. היא מספרת מה מהות של דברים שקרו בעבר. ודבר שלישי, אחרון, לימוד רק על פי חז"ל, לא מה שאני חושב. וזאת אומרת שגם הפשט התורה ניתן לקלוט רק על ידי מפרשים. ואז בעזרת השם, אני מקווה שאנחנו נוכל לכוון לאמת, והשיעורים שאנחנו בעזרת השם נלמד על ספר יהושע ושופטים והלאה, זה שיעורים שמטרתם זה לגלות את הדברים שעומדים מאחורי הטקסט הכתוב. ולכן זה מאוד חשוב שאתם תקראו לפני השיעור, אתם תקראו את הפרק שאנחנו עומדים לדבר עליו, כי אני לא רוצה שאנחנו בשיעור, אני אתחיל להסביר לכם מי זה היה שם שבע בן בכרי, כי אז שיעור הולך, הוא ילך ל... השיעור נועד מראש, אני אומר לכם, כן, שהשיעור הזה יהיה נועד למישהו שמכיר פרק שאנחנו עומדים ללמוד. זה לא צריך ללמוד בעיון, זה 10 דקות לוקח לקרוא פרק, לא, אפילו פחות. רק, כל פעם אני אגיד לכם מראש מה אנחנו עומדים ללמוד בפעם הבאה, אז כל סוגיה, אז בבקשה תתכוננו, תבואו שאתם כבר יודעים טוב מה שכתוב בפשט. בלי מפרשים אפילו. מי שרוצה מפרשים זה מצוין, אבל... אבל שאתם יודעים מה כתוב. כן, בבקשה.
אני אומר, נכון. הכתב, המציאות, הטבע, זה תורה של בכתב, והעולמות נסתרות כל הדברים, זה שבעל פה?
לא. כל התורה, זה כל העולמות אינסופיים, כולם מופיעים בבת אחת, ביחד, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה כאחד. בתורה שבעל פה זה מסביר לנו, אבל הוא מסביר. ודאי דברים שהם כתובים בתורה שבכתב גם כן.
לחומש, הפירוש ראשי זה כבר תורה שבכתב.
בדיוק.
מה זה תורה שבכתב? זה רק האותיות?
כן.
בלי הבנה, בלי להבין מה זה.
לא, הבנה, הבנה שלך, אבל זה תורה שבכתב, הכתב שכתוב בספר התורה. זה תורה שבכתב. כל הסבר לזה, אם זה הסבר שלך, הוא הסבר... לא משמעותי, זה לא לימוד תורה. אם זה הסבר של על פי חז"ל, זה כן משמעותי, וזה תורה שבכתב, בעל פה, ואז הם מחבים ביחד. בסדר? טוב, אם יש עדיין שאלות, אז אולי תשאלו בחוץ, כי אנחנו צריכים לסיים. בהצלחה, לפעם הבאה.